עכשיו אנחנו עם שר העבודה, הרב יואב בן צור, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד, לכם וכל המאזינים.
טוב, מדברים הרבה על המלחמה, בהיבטים הביטחוניים, אבל יש לזה גם השלכות כאן בתוך ארצנו. בין היתר, אחד הוויכוחים שדי התלהטו בשבועות האחרונים, זה נושא העובדים, כן לאפשר עובדים מיהודה ושומרון להיכנס לישראל או לא, הבנייה נעצרה בהרבה אתרי בנייה, וזה משפיע על עוד הרבה הרבה דברים במשק. מה דעתך בעניין הזה?
תראו, כיוון שהנושא של העובדים הפלסטינים זה סוגיה מאוד מורכבת, הסוגיה הזאת נדונה ותידון בקבינט המלחמה, לא פחות ולא יותר, כי יש לה השלכות לכאן ולכאן. הנושא הוא ביטחוני כרגע, ברור שיש לו השפעות כלכליות, אבל כרגע הוא נושא ביטחוני. צריך לשכוח שזה יכול להיות חבית נפץ שתתפוצץ לנו בתוך יהודה ושומרון, כי העובדים האלה היום שהם בבטלה, הם נמצאים במסגדים או במקומות אחרים, ולכן אנחנו לא מכירים את התמונה הרחבה. בקבינט מכירים את התמונה, והם יצטרכו לקבל החלטה.
אבל הרב יואב בן צור, את אותם דברים שאמרת עכשיו על הפועלים הפלסטינים מיהודה ושומרון, שמענו במשך שנים על הפועלים הפלסטינים העזתים שבאים מעזה. תן להם עבודה שלא תהיה חבית חומר נפץ שתתפוצץ לנו בפנים. בסוף ראינו איך הכל התפוצץ באמת.
אני חושב שעדיין יש הבדל בין יהודה ושומרון לעזה. בעזה אין יישוב יהודי, אין מתיישבים יהודים. ביהודה ושומרון יש מתיישבים יהודים. לא לשכוח גם שביהודה ושומרון כן יש עובדים פלסטינים שעובדים שם, ביישובים, באזורי התעשייה ביהודה ושומרון, כן עובדים
באופן פלסטינים. כללי, לא כרגע, כרגע הכל סגור.
לא, כרגע. כרגע ביהודה ושומרון, יש באזורי התעשייה, וגם
בודדים, כי הבנייה ביישובים היהודיים הופסקה לגמרי. מעולם לא הייתה הקפאת בנייה כל כך משמעותית כמו בתקופה הזו של המלחמה ביהודה ושומרון.
אני צריך להזכיר לך שיש גם אנשים עובדים פלסטינים שעובדים בחקלאות, פלסטינים שעובדים במפעלי תעשייה, שעובדים בשלל עבודות, לא כולם הם עובדי בניין. לכן אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נחכה להחלטות הביטחוניות. במקביל, אנחנו מאשרים עשרות אלפי עובדים זרים שיגיעו למדינה ממדינות שונות, בין מדינות שיש עמם הסכמים ובין מדינות שאין עמם הסכמים. אנחנו מורידים חסמים ורגולציה, ואנחנו דואגים לכך שיגיעו לכאן הרבה הרבה עובדים זרים שינסו למלא את החסר.
הרבה צור, קצת מפריע לי שאתה אומר עכשיו שיש הבדל בין הפלסטינים. אני רוצה פשוט לחדד איתך את הנקודה הזאת. בין הפלסטינים שבאים משטחי יהודה ושומרון לעבוד כאן בישראל לבין העזתים? זה מה שאמרת כאן, שיש הבדל ביניהם?
לא אמרתי את זה. קודם כל יש הבדל, אבל לא משנה, לא אמרתי את זה. אמרתי את זה שבעזה אין תושבים יהודים. בעזה. ביהודה ושומרון יש תושבים יהודים, יש יישוב יהודי, והתפרצות של טרור ביהודה ושומרון היא שונה לחלוטין, והיא מסוכנת הרבה יותר, כי הם גרים בשכנות ממש ובקרבה ממש, ונוסעים באותם כפישים, נמצאים באותן מקומות, וכל זה צריך לקחת בחשבון. אבל מי אני שאני לא נמצא בתוך הקבינט? אין לי את הראייה הרחבה שיש לחברי הקבינט. אני סומך על יושב ראש הרב אריה דרעי, שידוע במתינותו וידוע בחוכמתו וידוע בניסיונו, שידע לנווט את הדברים לאן שצריכים לנווט. אני מבין שגם שם יש צדדים לכאן ולכאן, אבל שוב, אנחנו לא יודעים את כל הדיווחים הביטחוניים של השב"כ, של צה"ל, אנחנו לא יודעים את כל הנושאים.
אנחנו כן שומעים, שב"כ אומר, תכניסו אותם, כי זה עלול לגרום להתפרצות של טרור, אם לא נכניס אותם לכאן ולא תהיה להם פרנסה. מדובר, נדמה לי, ב-130 אלף או 150 אלף עובדים פלסטינים, שבשגרה עבדו כאן. אנחנו כן יודעים מה אומרים במערכת הביטחון. בינתיים אין לזה שום התכנות פוליטית, אבל ביטחונית, או יותר נכון, ראשי מערכת הביטחון אומרים, פורסם.
לכן, מה שאני אומר, שקבינט המלחמה יקבל החלטה, יביא את ההחלטה, כשנצטרך להצביע, נצביע בסוג שכל, לפי מה שיוחלט. אנחנו נצביע, ובמקום שיהיה תוצאות, מה יהיו תוצאות, או מה תהיינה ההחלטות, קשה לנו לדעת כרגע.
בוא נדבר רגע על הסיפור הזה של עובדים ממדינות זרות, מדינות שיש עם המסכם, ואלו שאין עם המסכם, כפי שהזכרת מקודם. יכול להיות שמדינת ישראל עושה לעצמה קצת הנחה בדבר הזה? היא לא מזיעה מספיק כדי להביא את אותם עובדים לכאן לישראל לעבוד?
ממש לא. מדינת ישראל פתחה את השערים, ועשתה רגולציה מאוד גדולה, ונותנת לכל מי שיש לו שהוא תאגיד של כוח אדם, יכולת להביא עובדים גם ממדינות שאין עם הסכם. כמובן שיש תנאים, יש תנאים של פיקדון, ויש תנאים של מגורים נאותים, אני הצטערתי לשמוע למשל שעובדים שבאו מסרילנקה, קיבלתי תמונות ששלחו לנו ממשרד החוץ בסרילנקה על התנאים שהעובדים נמצאים פה, וזה היה ממש מחפיר ולא ראוי. ואני קורא לכל המעסיקים, האנשים הם בני אדם, הם לא עבדים והם לא בהמות, צריך לתת להם תנאים נאותים כדי שיתגוררו, אחרת אנחנו עושים שם רע למדינת ישראל, ובסופו של דבר אותן מדינות לא תרצינה לשלוח עובדים יותר. ולכן מה שאני אומר, שצריכים לתת להם את כל התנאים שמגיעים להם ולפי החוק. מדינת ישראל מאוד נדיבה בתנאים שהיא נותנת לעובדים זרים, אבל אנחנו לא אומרים, לא צריכים לשכון במלונות פאר, אבל מגיע להם מגורים סבירים והגיוניים, ולא כמו שראיתי של עובדי חקלאות שהיו בתנאים ממש לא תנאים, מהתנאות שראיתי זה זהו אותי, ובמיוחד שהם התקבלו מארצות זרות, ואני חושב שאסור לנו שיקרה דבר כזה, אחרת יצא לנו שם לא טוב בעולם, ולא
כן, הדברים האלה אתה מאוד ברור. אתה חושב שזה אבל הפתרון האידיאלי? עזוב רגע את העניין הביטחוני שהזכרת עכשיו על הפועלים הפלסטינים, שזה באמת נתון לקבינט הביטחוני.
דוד, אני שר העבודה. הפתרון האידיאלי שלי שקודם כל, כל אזרחים שבמדינת ישראל, שנמצאים בחל"ת או באבטלה, יחזרו למקומות עבודה ויעבדו. אנחנו נותנים מענקים מאוד נדיבים, ומי שילך לשתי מקצועות שאנחנו מאוד חושבים שהם חיוניים לבנייה ולחקלאות. ככל שיבואו יותר עובדים ישראלים, וישתלבו בבנייה, וישתלבו בחקלאות, העובדים האלה יקבלו מענקים נדיבים, בתוספת למשכורת שלהם באופן ישיר, לא דרך המעביד, אלא דרך ביטוח לאומי. ולכן אנחנו קודם כל צריכים לדאוג לעובדים ולתושבי מדינת ישראל, שלכולם תהיינה עבודה.
ומנסים לשכנע עובדים.
אני רוצה לחזור לאחוז ההבטלה שהיה לפני, ואולי גם זה שירד. ואני מקווה ורוצה שתהיה, אני חושב גם, שבחצי השני של 24, תתחיל תמיכה גדולה, ויהיה עוד ביקוש לעובדים בכל ענפי המשק. גם בהייטק, גם בבנייה, גם בחקלאות, גם במפעלים, בכל המקומות יהיה, ונצליח להשלים את הפערים, ולגרום לכך שאנשים שנמצאים באבטלה, יחזרו למקום עבודה, ויהפכו להיות אנשים נורמטיביים חזרה, ולא אנשים שמקבלים קצבאות.
כן, אתה חושב שאנחנו לפני צמיחה גדולה, בשנת 2024?
אני חושב, תראו.
מלחמות זה תמיד הזדמנויות.
תראו, מלחמות זה תמיד הזדמנויות, קורונה זה הייתה הזדמנות, וראינו מה קרה אחרי הקורונה. תמיד זה, הכלכלה היא בפיקים. אז הכלכלה יורדת, שיש מלחמה בזה, בקורונה, התנסינו בזה, ולאחר מכן נולה, אל תשכח שיש שיקום של כל העוטף, יש שיקום של מקומות בצפון. כל הדברים האלה בסופו של דבר מביאים פעילות למשק, מביאים צמיחה, כשצריכים לשקם אז בונים, כשצריכים לבנות אז קונים, חומרים וכולי. וכל זה, המערכת כולה, זה מערכת שבסופו של דבר יצטרך לחיות ולצוף, כדי שהמקומות האלה באמת יחזרו להיות מקומות סבירים ונורמליים, שיוכלו לחזור לתושבים לאותן מקומות. ואני מתאר לעצמי שבסופו של דבר, כן, כי יש שם צמיחה בעזרת השם, ואנחנו נדאג לכך שיהיה מספיק עובדים, כדי שיוכלו לבצע את הדברים הללו.
טוב, מדברים הרבה בתקופה האחרונה, גם כן מה יהיה ביום שאחרי ברצועת עזה. מתאר לעצמי שגם כן תפנה את זה לכיוון הקבינט, והרב דרי וכל זה. ובכל זאת, מה צריך לעשות שם?
אנחנו מבינים, אנחנו מבינים כולם שהרשות הפלסטינית זה לא הכתובת. היא לא יכולה להיות, אנחנו רואים, מעלים כל מיני רעיונות. אתה יודע, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. מעלים כל מיני רעיונות, כל אחד מעלה רעיון משלו, איך להביא את זה, אולי למצוא קבוצה של אנשים, אולי מדינות שיקחו אחריות. אני מציע, אנחנו צריכים לראות מה יקרה. מה יקרה באמת בסופה של המלחמה? איך היא תהיה? מה יקרה בסופם של הדברים? אני לא רואה עדיין את המלחמה נגמרת. אני לצערי חושב שיש עוד הרבה הרבה מה לעשות במלחמה כדי להכריע אותה, כדי לגרום לה שתהיה מלחמה שבה אנחנו נצא עם תמונת ניצחון, ולכן אני אומר לכם שוב, כשנגמור את המלחמה, הזמן הזה תוך כדי צריך לתכנן. אבל כשנגמור את המלחמה, מאוד תלוי איך היא תיגמר, כדי לראות מה יקרה ביום שאחרי.
הרב צור, פורסם, אוקיי, בעניין הזה אני רוצה לומר לך, פורסם אתמול שההצעה הנוכחית של חמאס, תמורת שחרור החטופים, כל החטופים, זה סיום מיידי ומלא של המלחמה, הוצאת צהל מרצועת עזה, וערבויות בינלאומיות שחמאס יישאר על כנו. אנחנו רואים גם את הציבור, רוב הציבור, מה זה רוב? כל הציבור כמעט, 96% חושבים נגד ההצעה הזאת. מה אתה חושב על ההצעה הזו?
חד משמעי, חד משמעי. אפשר להשאיר דבר כזה. אם זה יקרה, אנחנו נחזור חזרה למה שהיינו לפני שמחת תורה. זה אף אחד לא רוצה ולא מוכן, וזה לא אפשרי לנו כמדינה. אסור לנו לעשות את הדבר הזה בשום פנים ואופן. נכון, ליבנו, אני במות כל יום שאני עולה על משכבים, התמונות של החטופים לנגד עיניי. אני חושב זה הימים הכי קשים מאז היותי בשירות הציבורי לחשוב. אני אבא לילדים, אני אח לאחים, אני בן לאימא, אני מבין את הרגשות, מבין את הכל. אבל אסור לנו, אם אנחנו רוצים באמת שבסופו של דבר אנשים יוכלו לחזור לחיות באותן מקומות, אסור לנו להרפות. אסור לנו לעזוב עד שנמוטט את החמאס לחלוטין, ושהוא לא יהיה באזור בכלל ברצועה הזאת, שהוא לא יקרה שיהיה שם. אם לא נעשה את זה, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה לא נכון לעשות את זה. ולא כמו מי שאמר שאפשר אחר כך יותר מאוחר לחסל את פלוני, אלמוני, לא זו הנקודה. הנקודה היא כרגע למוטט, להוריד את השלטון הזה מהרצועה. אין לו זכות, לא מוסרית, לא ערכית, לא מדינית, לשלוט באותן מקומות, צריך לחסל אותם לחלוטין, שהם לא יהיו באותן מקומות.
טוב, החכמנו ונקווה שבאמת, יש לך אגב דדליין לסיום של המלחמה, או שאנחנו עוד רחוקים משם? אמרת קודם, ייקח עוד הרבה זמן.
אני אגיד לך מה, אני מאוד 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 מקווה, שקודם כל שהממשלה הזאת תישאר ממשלת אחדות. אני חושב שגם גנץ וגם אייזנקוט וגם סער, מבינים, שאנחנו בעיצומה של מלחמה, ואני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שהם מבינים שאי אפשר כרגע לעזוב את המלחמה. כמו שבשמחת תורה התאחדו כולם, חרדים ושאינם, דתיים ושאינם, שמאלנים ימנים, היינו כולנו כאיש אחד. יחד זה לא איזה מילה לא נכונה, זה מילה שתפסה את כולם.
ובתוך היחד הזה אתה מוכן גם להכליל את אביגדור ליברמן?
אמת, כבר בתחילת המלחמה, הרב אריה דרעי שם את כל הדברים בצד, והזמין אותו וביקש ממנו להיכנס לתוך הממשלה. אני חושב שזה זמן שכמה שיותר, גם ליברמן, גם לפיד, הם יהיו בתוך הממשלה. אני חושב שזה הדבר המרכזי והנכון ביותר לאחדות השורות ולנצח. ולכן אני חושב, כיוון שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, עוד לא יודעים מה יקרה בצפון, אנחנו לא יודעים במציאות מה יכול להיות, ואם תהיה מלחמה בצפון, זה סיפור אחר לחלוטין. כמובן ששם כל מדינת ישראל תהיה בתוך הלופ הזה של המלחמה. ולכן מה שאני אומר, והלוואי וכולם עכשיו ייתנו כתף ויצטרפו, לא לחכות ליום שאחרי, לא לחכות לעוד יום, אלא להיכנס כולם תחת האלונקה, כולם ירימו אותה יחד, ואני אומר לכם שוב, האחדות הזאת תנצח. לולא האחדות הזאת, אנחנו נהיה בעיה. וכל אלה שמדברים עכשיו, מה יהיה? אולי נחליף את המלחמה? אולי
נחליף את הממשלה, אתה מתכוון.
באמצע, נחליף את הממשלה, אולי באמצע מלחמה לא מחליפים, רוצים עם זה, אין מציאות כזאת שתהיינה בחירות עכשיו, ובעזרת השם אין לי ספק שבסופו של דבר נצח ישראל ינצח, ומדינת ישראל וארץ ישראל ועם ישראל כולו, העם היהודי, שלא עשו הבדלים בינינו כשהחמאס המנובלים האלה רצחו אותנו. אז אני אומר שוב, כולם צריכים להיות יחד, ואז נצליח למגר את האויב האכזר הזה, ואין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה אחרת, ואין לנו עם אחר.
ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים,
ואין לנו שם בשמיים, בעזרת השם, נמשיך להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, ויחזיר את החטופים לביתם בריאים ושלמים, ושהפצועים יבריאו, ושנחמה גדולה למשפחות החללים שאנחנו מבקרים, החזור והשכם גם במשפחות של החללים, גם במשפחות של החטופים, גם בהלוויות, ואני רוצה לקוות שהדבר הזה בעזרת השם יסתיים.
שר העבודה, הרב יואב בן צור מש"ס, תודה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה, שר בן צור, תודה רבה.
שבוע טוב.